שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד בסגנון, בתצורת קלאוד נייטיב. איתנו כרגיל איתי אבי, מה העניינים אבי?
הכל טוב, מה קורה אריאל?
בסדר גמור, אני השארתי את הזקן, אבי הוריד, אז הכל בסדר. ואיתנו המומחה שלנו אורן, מה המצב אורן?
הכל טוב.
יופי, אז אנחנו רוצים, ככה קיבלנו הרבה פידבקים, אנשים קצת התבלבלו, לא כל כך מבינים לעומק וכו'. אמרנו קודם כל נראה להם שיהיה מול העיניים הכל. אז אורן, הבמה שלך תעשה לנו קצת סדר מבחינת ארכיטקטורה, ונעשה גם קצת דיפ על הרכיבים עצמם של קוברנטס.
כן, אחלה. טוב, אז באמת קצת דיברנו בפרק הקודם על מה המבנה של הארכיטקטורה של קוברנטיס. אז המבנה של הארכיטקטורה הוא בעצם שכבה של control plane, שכבת ניהול, ושכבה של נודים, שכבה של איפה שה-workloads רצים בעצמם. עכשיו, בסופו של דבר, כל אחד מהשרתים האלה, זה יכול להיות VM, זה יכול להיות שרת פיזי, זה יכול להיות משהו שמריץ מערכת הפעלה בגדול, אז כל אחד מהשרתים האלה יש לו תפקיד מסוים. קונטרול פלן יכול להיות כמה, לא חייב להיות אחד, וכמובן נודים יכולים להיות מאות ואלפים, זה תלוי בסדרי הגודל של ה-workload שמריצים. אם עושים זום אין פנימה, והתחלנו לדבר על זה קצת בסשן הקודם, יש בכל אחד מהם קומפוננטות אחרות שבעצם מקשרות את הארכיטקטורה לארכיטקטורה של קלאסטר. אם אני אתחיל רגע בצד של הקונטרול פלן, אז בצד של הקונטרול פלן יש לנו ארבעה רכיבים מרכזיים, אחד הוא API Server, API Server הוא בעצם הרכיב שאליו מבצעים את האינטראקציה, שאילתות, בקשות, פקודות, זה בעצם ה-API הראשי של אותו Kubernetes Cluster, ואז שלושה רכיבים של Backend. שלושה רכיבים האלה בעצם לכל אחד פונקציונליות קריטית בתוך הטיפול של הקלאסטר. הראשון הוא etcd. etcd, אמרתי עליו ממש שני מילים בסשן הקודם, הוא בעצם ה-Key Value Data Store, הוא הדאטאבייס ששומר את ה-State של ה-Object. האובייקט עצמו, ואנחנו נגיע לזה היום בהמשך, יש הרבה מאוד סוגי אובייקטים, אבל אמרנו שקוברנטיס בנוי מאובייקטים, וקוברנטיס בעצם עובד בצורה של, אני מצעיר על הצורה שבה אני רוצה שהרכיב יעבוד, וקוברנטיס ידאג שהוא יעבוד על פי אותה תצורה שהגדרתי. מישהו צריך לשמור על התצורה הזאת, התצורה הזאת נשמרת בעצם ב-CD. סקדג'ולר זה הרכיב, המנוע המרכזי, הוא הרכיב שאומר לאותו, נגיד, נוד, לאותו שרת, תריץ את הפוד הזה או את הקונטיינר הזה, תריץ אותו אצלך. והוא בעצם זה שמניע את כל הגלגלים של היצירה של האובייקטים על גבי הנודים. הקונטרולר הוא זה ששומר על האובייקט שירוץ כפי שהוא היה אמור לרוץ. זאת אומרת, הכל עניין של intended מול run. ה-intended זה איך שהצערנו על האובייקט, ה-run זה איך שהוא רץ כרגע, והם צריכים להיות זהים. אם הם לא זהים, הקונטרולר ידאג שהסקדג'ולר בעצם יפעיל אובייקט חדש. עושה שכל או שלחזור על זה?
כן, כן, נראה לי שזה עושה המון, המון שכל, ובוא נעבור לצד השני,
לנוד.
לחלק הירוק.
כן, אז הנוד בעצם, אמרתי, נודים יכולים להיות המון כאלה בתוך Kubernetes Cluster, ונוד זה בעצם איפה שרץ ה-workload עצמו. לנוד יש שני רכיבים מאוד מאוד מרכזיים, אחד זה הקובלט, הקובלט הוא האג'נט של Kubernetes, הוא זה שבעצם מנטר את האובייקטים ובודק את הסטייט של האובייקט שרץ. אמרנו intended מול run, ה-intended נשמר ב-ACD, הוא הצורה שבה אנחנו מצהירים על האובייקט, ה-run רץ אל מול הקובלט, הקובלט בודק בעצם מה מצב הריצה שלו. השני זה ה-Q-Proxy, Q-Proxy זה רכיב התקשורת של אותו שרת, הוא בעצם זה שמחבר את כל האובייקטים ביחד. אנחנו נגיע לסוגי האובייקטים שיש בתוך עולם התקשורת של קוברנטיס, אבל הוא זה שבעצם מייצר את התקשורת הפנימית, מה שנקרא East-West, התקשורת, ה-Layer 2 Network, או התקשורת בין הרכיבים. והשלישי הוא רכיב של מערכת ההפעלה, והוא רכיב שהוא כמובן נדרש כדי להריץ קונטיינרים בכלל, וזה הקונטיינר רנטה. קונטיינר הוסט שמסוגל להריץ קונטיינרים עליו, המוכר ביותר, או זה שהרוב משתמשים בו, הוא דוקר, אבל זה לא רק, קונטיינר הוסט יכול להיות גם אחרים, כמו קונטיינר D, רוקט ועוד. אז זה מאוד מאוד תלוי באיזה סוג קונטיינר אתה מתכוון להשתמש, ובהתאם לזה לבחור את הקונטיינר ראנטיים שלך.
אוקיי, אולי אתה יודע, שאלה שאנשים שואלו את עצמם, אמרת שגם הקונטרולר עושה בדיקה כלשהי, וגם הקובלט מבצע, מה בעצם הדברים השונים שכל אחד בודק ועושה את ההשוואה שציינת?
אז הקובלט בודק את המצב אצלו בשרת. במידה ומשהו לא רץ אצלו בשרת, הוא חוזר אחורה למאסטר, לקונטרול פלן, ואומר, תקשיב, הקוד הזה לא רץ. הקונטרול פלן בסופו של דבר צריך לבדוק מה הסטייט שהיה אמור להיות לאותו אובייקט, האם הוא היה אמור לרוץ או לא, יכול להיות שמחקתי את האובייקט בכוונה, הוא לא אמור לרוץ. אבל אם לא מחקתי אותו בכוונה והוא נמחק, מי שבעצם ידאג לייצר את התהליך הזה של הסקדג'ולינג מחדש, הוא הקונטרול.
אוקיי, בסדר גמור. אבי, משהו מהצד שלך?
בינתיים אורן עובר על הכל פיקס.
בסדר גמור. אז בואו נתקדם עוד צעד, כמו שאומרים.
כן, אז אם אנחנו נעשה רגע עוד drill down ונתחיל לעבור על סוגי האובייקטים שיכולים לרוץ לנו, אמרנו שבעצם קוברנטיס עוד פעם בנוי מאובייקטים, והאובייקטים האלה זה אובייקטים שבעצם אנחנו מצעירים עליהם בקובץ מסוים, אומרים איך הם אמורים לרוץ, ולכל אחד מהם יש, לכל אחד מהם יש תפקיד אחר. אז בואו נתחיל לעבור על סוגי אובייקטים, ונדבר קצת על איך מצעירים עליהם, ואיך, וננסה גם בפרק הבא להראות את זה בחלק מהדמו. אז האובייקט הראשון שאנחנו יכולים לדבר עליו שרץ בצד של הוורקר זה הפוד. פוד זה בעצם הרכיב הגרנולרי הקטן ביותר של קוברנטיס, פוד מריץ קונטיינרים. עכשיו כשאני אומר מריץ קונטיינרים, זה אומר שפוד יכול להיות בתוכו יותר מקונטיינר אחד. האם זה בהכרח יהיה יותר מאחד? לא. דווקא המצב השכיח הוא שבדרך כלל פוד מריץ קונטיינר אחד. פוד זה בעצם איזשהו סביבת הרצה, בעצם סביבת הפרוסס הקטנה ביותר בעולם של קוברנטיס, וכשמריצים קונטיינרים בתוך אותו פוד, הם חולקים ביחד את אותו זיכרון, את אותו יחסון, את אותו permission space, זאת אומרת, אותו מבנה הרשאות, ובעצם הם חלק מאותו סביבת הרצה הקטנה ביותר. אי אפשר להפריד בתוך הפוד בין קונטיינר לקונטיינר, זה הכוונה. בגלל זה, אם אתה רוצה לשמור על איזשהו יכולת הפרדה, אז אתה תשאיר קונטיינר אחד לפוד אחד. יש הרבה מאוד מקרים שבהם זה הגיוני לשים יותר מקונטיינר אחד, למשל אם אתה צריך משהו שיאזין ויאסוף לוגים, או אם אתה צריך איזשהו סוכן הבטחת מידע, או אם אתה צריך איזה משהו שינהל את התקשורת של אותו פוד אל מול פודים אחרים. יש הרבה מאוד סוגי סרוויסים שאפשר להכניס בתוך אותו פוד, כדי שבעצם יהיו עזר כנגד הסרוויס המרכזי, האפליקציה שלך. אבל בסוף זה הסביבת הרצה הקטנה ביותר. כמובן שפוד הוא בפני עצמו, הוא חלק מסביבת הרצה גדולה יותר. הסביבת הרצה הגדולה יותר של קוברנטיס נקראת namespace. namespace זה איזושהי סביבת הרצה גדולה יותר שמכילה בתוכה, עוד פעם, מבנה תקשורת מסוים, מבנה יחסון מסוים, מבנה permission space מסוים, שהוא isolated, הוא מבודד מ-namespaces אחרים בעולם הקוברנטיס, ובעצם הוא עושה אגריגציה לכל מיני אובייקטים. בתוך אותו namespace יכולים להיות לא רק פודים, אלא עוד אובייקטים שנעבור עליהם עכשיו. עוד אובייקטים שיכולים להיות, זה storage, מצב באיזשהו יחסון ל-workload שהוא לא stateless, אלא stateful, דורש איזשהו persistence של דאטה. אותו storage, אותו persistent volume, הוא בדרך כלל חלק מאותו פוד, זאת אומרת, כשאתה מרים פוד או אתה מרים איזושהי אפליקציה, אתה מרים persistent volume וקושר אותם ביחד. המבנה הזה בעצם מייצר את ה-persistency של הדאטה. שוב, רוב ה-use cases של קוברנטיס הם stateless, הם לא stateful, אבל עדיין יש כאלה לא מעט, אם משתמשים ב-cache layers או באיזשהו database מאחורה, ולכן כמובן שיש גם אובייקטים של storage. אובייקטים של network, סרוויסים של network, יש כל מיני אובייקטים של סרוויסים של network. דיברנו קצת על Q-Proxy, Q-Proxy מייצר תעבורה שהיא east-west, היא בתוך קוברנטיס קלאסטר. בין הסרוויסים האלה בתוך הקוברנטיס קלאסטר, יש סרוויס טייפ שנקרא קלאסטר IP. קלאסטר IP נועד לטובת הקלאסטר. Service to Service Communication בתוך הקלאסטר עצמו. זה אומר שהוא לא exposable לחוצה. זאת אומרת שאם אתה רוצה לפנות מבחוץ פנימה לתוך הקלאסטר, אתה תצטרך Service Network אחר. איזה Service Network ייחצן לך את התעבורה החוצה? אחד זה NodePort. NodePort זה לקחת בעצם את ה-IP של אותה מכונה, של אותו Node שעליו רץ ה-workload, ולחשוף את אותה אפליקציה עם ה-IP של אותו נוד ופורט ספציפי. עכשיו תחשוב על זה שאתה מריץ המון אפליקציות או כל מיני רכיבים שאתה צריך ליחצן, זה לא עושה שכל להשתמש באותו IP עם הרבה פורטים שונים, זה מאוד, מאוד מהר לא סקייל בשביל איזושהי סביבת הרצה שהיא רצינית, ולכן יש לנו סרוויסים שהם הסרוויסים שבאמת עושים להם שימוש בעולם האפליקציות, של החצנה כלפי חוץ, load balancer, שאני מניח שכולם יודעים מה זה, IP מרכזי שמאחוריו עומדים כל מיני workloads שאפשר לנתב אליהם את התעבורה, ו-ingress controller, שזה בעצם load balancer ב-layer 7. זה אומר שאתה יכול לייצר URL, ועם כל מיני נתיבים שונים של אותו URL, לנתב את התעבורה לרכיבים שונים מאחורה. אז זה באמת network service.
אני שנייה אחת אעצור אותך אורן, אני רק אתן אנקדוטה קטנה לגבי load balancer ואינגרס. בגדול, אם אנחנו מדברים על בעולמות של עננים, אז כשאנחנו משתמשים במוצר מנועל, אם זה EKS, GK, AKS, כשאנחנו ניצור בעצם load balancer, אז הקונטרול פיין ברקע ייצור load balancer של אותו ספק. באמזון זה למשל יהיה classic load balancer עם TCP, למקרה של load balancer service. TCP layer 4, round robin, כלומר מגיע טראפיק, הולך רנדומלית לאחד הפודים, אין שום מוניפולציה של הדאטה תוך כדי. כשאנחנו יוצרים אינגרס, אנחנו יוצרים בעצם layer 7 load balancer, שזה כבר, אני יכול, כמו שאמרת, ליצור כל מיני חוקיות, לשדך תודות SSL, אלא load balancer, לטפל בלוגים בצורה מסוימת, ושוב, כל ספק והאינגרס שלו. ואחד האינגרסים היותר נפוצים שיש אצל כל הספקים, זה NGINX אינגרס, שזה כשמו כן הוא מתקן לך NGINX בקלאסטר, ואתה יכול ליצור ניתובים, והוא בעצם מייצר עבורך את כל הקונפיגורציה.
אחלה, תודה אבי.
כן, אז עוד באמת שני אובייקטים שאנחנו נעבור עליהם היום, שהם גם אובייקטים שהם מאוד שכיחים בקוברנטיס, זה Daemon Set ו-Stateful Set. הרבה מתבלבלים ביניהם, הרבה לא יודעים מה ההבדל ביניהם ומתי הם משתמשים בהם, אז בואו נתעכב עליהם כמה דקות או דקה. Daemon Set זה סרוויס שבו אתה מגדיר לאיזשהו רכיב, לרוץ על כל אחד מהוורקרים שלך, כל אחד מהנודים שלך, לא משנה מה. זה אומר שאם אני מוסיף עכשיו נוד חדש לקלאסטר, אותו Daemon Set יתקין את עצמו גם על הנוד החדש. קוברנטיס ידאג שאותו רכיב יהיה גם על הנוד החדש. אם אני גורע נוד, כמובן שעדיין נשאר על כולם. אז אם אתם רואים פה, הדימון סט האדום, הוא נמצא על כל אחד מהוורקרים. עכשיו, אם אני אוסיף עוד אחד מהנודים, הוא יתקין את עצמו גם על החדש. מתי זה בא לידי שימוש? ה-use case שאני חושב עליו הוא use case של נגיד security, אם יש לך איזשהו רכיב agent שהוא רכיב security שצריך להיות על כל אחד מהנודים ולהגן על אותו workload באותם נודים, ואתה חייב שהוא יקרה על גבי כולם. לאבי היה דוגמה ממש טובה לזה, נוספת?
כן, מוצר שעשינו בעבודה בעולמות של גוגל, אם יש לי סט כתובות שמולבנות, סט כתובות סטטיות, כתובות IP, ואני רוצה בעצם שכל פעם שנוד עולה, לשדך לו כתובת IP מתוך אותו סט של כתובות, אז יש את אותו רכיב, הוא רץ כדימון סט, עלה לנוד חדש, הדימון סט יעלה, יפנה ל-API של גוגל באמצעות סרוויס אקאונט, ויגיד לו, היי, אני X, בבקשה תצמיד למכונה Y את כתובת IP Z. ואז אם יש לי קלאסטר של 10 מכונות, לכל אחת מהן יהיה כתובת אחת קבועה, ויש לזה המון שימושים. יש לזה גם אגב עוד פתרונות אחרים בעולמות נטוורקינג, לא מאוד השיחה כרגע, אז אנחנו נמשיך הלאה.
ו-Stateful Set, שהוא עוד סוג של אובייקט, Stateful Set בעצם מגדיר לכמה פודים לעלות בצורה מסוימת. מתי משתמשים ב-Stateful Set? כשאתה רוצה להרים את האפליקציה לפני הפרונט-אנד, כי הפרונט-אנד תלוי באפליקציה כדי לעלות. אז אם יש לך כמה פודים שקשורים ביחד במארג מסוים, ואתה רוצה להגיד, זה יעלה לפני זה, לפני זה ולפני זה, אתה מייצר Stateful Set שבעצם ירים את כל הפודים, אבל הוא יריץ אותם בסדר מסוים. עכשיו, ההקבלה ל-Stateful Set, להריץ כמה פודים כשלא אכפת לך הסדר ביניהם, האובייקט הזה נקרא Deployment. Deployment זה להגיד, אני רוצה להריץ את הפוד הספציפי, נגיד הפוד הכחול הזה שאני מריץ אותו פה, אני רוצה להריץ אותו 10 פעמים. לא משנה לי באיזה סדר אם הוא יקום, זה אותו אחד, הוא סטייטלס, אין לו שום דבר ושום מניעה להרים אותו איפה שאתה רוצה בקלאסטר, אני רק רוצה שיהיה 10 אינסטנסים שלו כל הזמן. אז זה deployment. ו-deployment, האובייקט עצמו משתמש בעוד איזשהו מונח מתחתיו שנקרא replica set. שreplica set בעצם אומר כמה חזרות של אותו פוד יהיה בתוך ה-deployment. כמובן שבכל, אני לא נכנס לכל הפרטים הטכניים של כל אחד מהאובייקטים, יש מניפסט שלנו כל אחד מהם, ומתי להשתמש בכל אחד, מה ה-use case לכל אחד, אבל in a general way, זאת אומרת, ברמה הגבוהה, זה באמת כל האובייקטים שיש לנו, ואלה האובייקטים שאנחנו משתמשים בהם בצורה השכיחה ביותר מעולם שלנו.
מעולה. אני חושב שזה פרק בעצם שגם מסכם את כל את כל הפרקים שפחות או יותר עשינו, וממש עושה סדר לכולם. אני חושב שזה פרק קצת יותר ארוך ממה שאנחנו רגילים לעשות, אבל הרגשנו שבאמת זה חובה, אז אתם מוזמנים בהחלט לצפות ולהמשיך להעביר לנו את הפידבקים, ואנחנו נתאים את התוכן אליכם. אורן, הפרק הבא זה יהיה דמו, אז תתכונן. אבי, גם תודה רבה, ועד הפרק הבא.